que gansharanathaya veridhiyakhena vahagishena que gansharanathaya amite nubeha yukiske kurubriya deolam shekuloto אז זה השיעור האחרון שלנו בקורס הזה, לעבור על תשעת מצבי התודעה של המיינד שדרכם הוא עובר כשהמדיטציה שלנו מתקדמת. וזה מאוד חשוב כדי שתלמדו לזהות באיזה מצב אתם נמצאים. זה יכול לתת הרבה עידוד ודחיפה בדרך, כי לפעמים אתם יותר מתקדמים ממה שאתם חושבים. תשעת שלבי המדיטציה, זה טיצ'ינג מאוד ידוע, שוב מעלם רינצ'מו, הוא לא המציא אותם, הוא לקח אותם מקודם, וכל מודד מזהה אותם ומכיר אותם. כן, תשעה שלבים של מדיטציה. בטיבטית, זה יהיה סם נגו. סם נגו. סם זה מיינד, נה זה מקום, וגו זה תשע. אז כאילו תשעה מקומות של המיינד, או תשעה שלבים שדרכם המיינד עובר. אז קודם תיארנו, המודד יושב במדיטציה ומתחיל להתקל בבעיות השונות, ואיך הוא מתקן אותם, או שמפסיק לתקן כשלא צריך. יש הגבלה בין המפגש עם הבעיות, ובין באיזה שלב של מדיטציה אני נמצאת, כמה אני מנוסה במדיטציה. כי ראינו, חלק מהבעיות אפילו לא נפגוש בשלבים המוקדמים, אפילו לא נדע שהן קיימות. הדבר הראשון, לפני שבכלל מתחילים מדיטציה, צריך לקבל אובייקט מהלמה. ומאוד מומלץ ללכת לפי המלצת המורה. תנו למורה להוביל אתכם במדיטציה, ולהפנות אתכם, לנווט אתכם בין האובייקטים השונים. יש כל כך הרבה אובייקטים שאפשר לעשות מדיטציה עליהם. תנו למורה לנווט אתכם, כי המורה רואה את התמונה מזווית יותר רחבה ויכול לנווט אתכם. ויש בזה גם הרבה ברכה של למלא את הוראת המורה. זאת ברכה בפני עצמה. אלו מכם שעושים מדיטציות על מקור כל חסדי, כפי שעשינו בלמרים, מאוד טוב ללמוד את זה בעל פה. את אלפי מלאכים, את מקור כל חסדי, כי אז אתם לא צריכים כל פעם להסתכל בדף, אתם יושבים במדיטציה וזה עוזר בריכוז, זה כבר זמין לכם. אז אתם לא חייבים הכל בבת אחת, אתם עושים מדיטציה לבית הראשון, תלמדו אותו בעל פה, לבית השני, תלמדו אותו בעל פה, בהדרגה יהיה לכם את הכל, זה לא כל כך הרבה, זה סך הכל 14 בתים. וגם באלפי מלאכים זה לא כל כך הרבה, זה למעשה קל, ויש לכם את זה בעברית. אז קודם כל לקבל את האובייקט מהלמה, ועכשיו אנחנו התגברנו על הללו, אנחנו מתיישבים לעשות מדיטציה, ואנחנו עושים מדיטציה, והפעם הכוונה למדיטציה שהיא ג'וקום. אתם זוכרים ג'וקום? זה לא המדיטציה של השארגום, כשאנחנו חולפים על פני פרטים שונים, עושים סקירה, לא זאת. לא המדיטציה של הצ'גום, שבה אנחנו עושים אנליזה, אלא כשכבר עברנו למקום הזה שיש לנו חוויה התנסותית, ואנחנו רוצים לקבע עליה את המיינד. אז זה נקרא ג'וקום. ושמה זה פשוט מדיטציית ריכוז, ואפשר לעשות אותה גם על נשימה, מי שעושה נשימה, שם זה מדיטציית ריכוז. וכל השלבים האלה חוזרים על עצמם אם אנחנו עושים מדיטציית ריכוז. וזה לא כל כך משנה מה האובייקט. אותם השלבים חוזרים. השלב הראשון נקרא סם ג'וקפה. אמרו סם ג'וקפה. סם ג'וקפה. אז השלב הראשון, סם ג'וקפה. מה זה סם ג'וקפה? סם זה מיינד, ג'וקפה זה פשוט לשים את המיינד. אז אנחנו מתיישבים אחרי שעשינו את המוקדמות, ואנחנו שמים את המיינד על האובייקט. ואנחנו בשלבים התחלתיים של התרגול המדיטטיבי שלנו, והמיינד נודד. אז אני שמה אותו על האובייקט, יש הסחת דעת, המיינד בורח, אחרי כמה זמן אני נזכרת, השישינג מתעורר, הדרמפה מתעורר, אני מחזירה את המיינד לאובייקט, שוב אני שוכחת, כי עוד המיינד הוא פרוע, פיל פרוע, קוף פרוע. אז אני שוכחת ואני כל פעם מחזירה אותו. נצייר את זה בתור, ככה זה הולך עם הזמן. אני קצת עם האובייקט, רוב הזמן אני לא זוכרת אותו. טיפים, טיפה. ואיפה שאתם נמצאים, יופי. כל אתם יושבים ולא מבטרים על הסדירות של המדיטציה, תטפחו לעצמכם על השכם. זה המקומות הקשים. אתם עכשיו מנסים להרגיל את המיינד למשהו שהוא לא רגיל, הוא פרוע. אין לכם שליטה בו. אתם מנסים להשיג שליטה. זה השלב הראשון. רוב הזמן המיינד שלנו נודד. ככה הוא גם בחיי יום יום. מה שיש במדיטציה יש גם בחיי יום יום. זה אותו מיינד. הוא לא יודע לשמור ריכוז טוב. מה שקורה כשמתחילים להתיישב במדיטציה בשלבים האלה, נדמה לנו שהמיינד עוד יותר פרוע ממה שהוא היה קודם, לפני המדיטציה. וזה לא שהוא יותר פרוע, אנחנו עכשיו רק שמים לב כמה הוא משוגע, כמה הוא פרוע. מתחילים לשים לב, הוא לא נהיה יותר גרוע, להפך, אתם עכשיו בדרך להתחיל להשתלט על המיינד. אימון במדיטציה הוא מדהים, מדהים גם לבריאות, גם לחיי הרוח, בכלל גם לחיי העולם הזה, אתם מתהלכים עם מיינד חריף, טוב, גם מגדיל את ה-IQ. אז זה השלב הראשון. השלב השני, אז אחרי שזמן מה אתם עושים את זה, אתם מתחילים לשים לב שכבר יש לכם איזושהי המשכיות עם האובייקט. אם פה מחזיקים אותו לשנייה או לכמה שניות על האובייקט ואחר כך אתם שוכחים, אם אתם מתרגלים באופן סדיר, די מהר הוא מתחיל להתייצב קצת ואתם נשארים עם האובייקט זמן מה, ואחר כך מאבדים אותו ונשארים זמן מה ומאבדים אותו ככה. גיונדו זה זרם. כאילו עכשיו יש המשכיות, יש המשכיות להישארות עם האובייקט. זה השלב השני. כשאתם מגיעים לפה, יש לכם הרגשה כאילו שהסחת הדעת הולכת וגוברת. שוב, זה לא בגלל שהיא גוברת, אתם פשוט לומדים, הששין והדרמפה מתגברים ואתם שמים יותר לב למה קורה במים. זה לא שהוא נהיה יותר גרוע. במצב הזה, אין יותר מדי קיבוע של המיינד על האובייקט, בעדיין יש יותר הפסקות מאשר קיבוע, אבל כשכבר יש קיבוע הוא נמשך זמן מה? כמה זמן? אולי דקה, אולי שתי דקות, זה הרבה, אם אתם יכולים לשאר עם האובייקט שתי דקות זה הרבה. אבל עדיין המיינד פחות על האובייקט מאשר מוסך. מיעוט הזמן הוא על האובייקט ורוב הזמן הוא לא על האובייקט. זה בשלב הזה. בשלב הזה הצ'ינגווה והגופה, הקהות, והערנות יתר, הם עדיין קורות הרבה. זה שלב 2. מה שעוזר בהשגת המטרה, לייצב את המיינד ולהשתלט עליו, זה אם האובייקט שלכם הוא אטרקטיבי. ככל שהאובייקט יותר אטרקטיבי, ההצלחה שלכם במדיטציה היא יותר מובטחת ויותר קלה. 3. אמרו לנטה? ג'וקפה. לנטה? ג'וקפה. אז לנטה זה טלאי, אז אתם יכולים להגיד זה התלאת הפערים. פה יש לנו פערים, עכשיו אנחנו מטליעים אותם. אז עכשיו זה נראה, זה עדיין אין רצף, אבל יש אתם יותר זמן עם האובייקט מאשר בלי האובייקט. זה נראה ככה. זה הייצוג שלנו של זה. אתם מטליעים את התלאים האלה ומתכוונים לקראת רצף. עוד אין רצף, אבל יש יותר זמן עם האובייקט מאשר בלי האובייקט. ואחד הסיבות למה למנות את השלבים האלה, כי אתם יכולים למדוד את ההתקדמות שלכם, וזה נותן לכם עידוד, כי אתם רואים שאתם כבר עליתם לשלב הבא. שוב, אם אתם רציניים, אלה יכולים לקרות די מהר. אז מה שמבדיל בין 3 ל-2 זה המשך היחסי של הפער לעומת הקטע שאתם עם האובייקט. כדי שזה יקרה, כדי שתצליחו להגיע לכאן, אתם צריכים דרמפה רציני מאוד. הדרמפה מאוד השתפר. הקטע הזה שהמיינד הלך לאיבוד ואתם נזכרים. הפעמון הזקה הזה, הוא מתעורר מהר. אז אתם כל הזמן משגיחים מה קורה במיינד שלכם. וזה יופי של דבר. המודעות שלכם גדלה. גם בחיים המודעות שלכם גדלה. אתם הרבה יותר ערים לאיפה אתם נמצאים. אז מה שקורה במדיטציה קורה מחוץ למדיטציה. פה תכתבו לכם שהששין מאוד מתחזק. ששין והדרמפה. זאת אומרת, השלבים האלה אנחנו מאמנים את הששין והדרמפה. כי מה פירוש בהתחלה שאנחנו שוכחים את האובייקט ושוכחים אותו להרבה זמן? כי הששין והדרמפה מאוד חלשים. בדרגה בדרגה אנחנו מחזקים אותם, מתרגלים לזכור, לזכור, לזכור. מה שמאוד עוזר להתקדם פה זה לשמור על את היומן. לזכור לעשות את זה 6 פעמים ביום, מאוד עוזר לעשות את זה, המודעות גדלה. מור נדרים זה גם מאמן ששן ודרמפה, כי אנחנו כל הזמן שמים לב, אני סוטה מהנדרים או שומרת על נדרים? אז שני הדברים הולכים ביחד, ולכן שמירת המוסר היא גם כל כך חיונית להצלחה במדיטציה, אחת הסיבות. אז זה היה 3, 4, ניוורג'וק. אז ניוורג'וק פה זה לשים את המיינד קרוב לאובייקט. ניו זה קרוב. אז אתם שמים את המיינד קרוב לאובייקט. מה פירוש? אתם נשארים צמודים לאובייקט. בשלב הזה אתם כבר לא מאבדים את האובייקט. אז המדיטציה שלכם היא כבר רצופה. אין אובדן של האובייקט. אז זה נפלא אם אתם יכולים להחזיק, ואז אתם יכולים כל פעם להתקדם יותר. בהתחלה אולי 5 דקות, אחר כך 10 דקות, זה כבר נפלא. אם אתם פה, זה יופי. אם אתם פה, אתם כבר מוכנים להיכנס לרטריט יותר ארוך. אז זה יופי. אלא מה, עדיין הצ'ינגווה והגופה מאוד פעילים. אתם מחזיקים את האובייקט, אבל עדיין אתם לא יודעים להשיג בהירות וחדות, ואת האיזון הזה בין השקיעה של המיינד והתרוממות יתר של המיינד, עירות יתר של המיינד. אז אנחנו נתאר את זה, כאילו יש לכם את העירות יתר, ויש לכם גם את הכהות. אלה עדיין מאוד פעילים. אתם עם האובייקט, אבל עדיין לא יודעים לנהוג. אתם כבר יושבים על המושב, לא נפלתם מהמושב, אבל אתם עוד לא יודעים להישאר על הכביש. אז זה היה 4. וכאמור, בשלב הזה, העובדה שאתם מצליחים להישאר עם האובייקט אומרת שהדרמפה מאוד חזק. אתם כל הזמן זוכרים, אתם לא מתבלבלים. זה מצב נפלא, ומרגע זה, כשכבר הגעתם לפה, אתם כבר לא תאבדו את האובייקט. בתנאי שתמשיכו לתרגל, כן? אם אתם מפסיקים את התרגול שלכם, אתם יכולים לחזור לאלף, בקלות. צריך להמשיך לתרגל. בדיוק כמו בהתעמלות, אם אתם מפסיקים, אתם מאבדים את הכושר. אז אתם נשארים עכשיו עם האובייקט, הדרמפה חזק, וזה שינוי גדול לעומת 1-3, כי עכשיו אתם לא מאבדים את האובייקט יותר. וזו הרגשה נפלאה. כשאתם מגיעים לשם במדיטציה, אתם מרגישים שהתקדמתם. אז העירות יתר והכהות עדיין מאוד פעילות בצורה הגסה שלהם. אין בהירות, או שהמיינד שוקע יותר מדי, או שהוא חזק מדי, או פעלתני מדי, או רפוי מדי, כל זה עדיין שם. ואתם נאבקים לשמור על האיכות של המדיטציה, צריך להיאבק עליה. עוד אין שם איכות, יש שם רצף, אבל עוד אין שם איכות. כן.
אין משמעות שכבר אין מחשבה.
יש לך מחשבה, אבל את מחזיקה באותה מחשבה. ואת נשארת עם האובייקט. אלא מה? את מחזיקה ועוד יש לך ברקע פעילות במיין. כל הזמן האובייקט שם וברקע פעילות במיין. בעצם כשמסתכלים מה עושה המיין, בכל רגע ורגע הוא רק יכול להיות עם אובייקט אחד. יש לנו כמו 65 בשנייה, אז יכול להיות ש6 בשנייה יש לך אחרים, אבל את לא תבחיני בהם. אין לך תחושה של אובדן אובייקט. למרות שגם יש לך. אבל יש לך בפירוש מחשבות, אנחנו לא מגיעים פה למצב של חוסר מחשבה, וגם לא שואפים אליו, וגם הוא בלתי אפשרי. אנחנו אומרים שבלתי אפשרי להיות במצב ללא מחשבה. גם אדם בקומה יש לו רמה מסוימת של מחשבה. המיינד כל הזמן יש פה מחשבה. בכל מיינד יש תמיד רחושות, למשל. יכולת הבחנה ברמה אפילו מאוד מעודנת יש כל הזמן. אין לך לעולם מצב שבו את לא חושבת. זה יכולה להיות מחשבה מאוד 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 עדינה, וגם לא קונספטואלית, זה כן. אבל אין אף פעם מצב, כי בלי אובייקט אין מיינד. מיינד מחזיק באובייקט, אחרת אין מיינד. אין מיינד בלי אובייקט.
אני חובה שאני עם האובייקט.
כן.
ואני חובה שיש לי
הסחות
או לא
חובה? כן, חובה שיש לך הסחות.
כשיש הסחה אני לא עם אובייקט.
כן, את עדיין מרגישה שיש לי שקט. את עדיין תרגישי שאין איכות במדיטציה שלך, וזה יתבטא בחוסר בהירות, או במתח יתר, או בהרפיית יתר. ואת תרגישי כשזה משתפר, את תוכלי להשוות לעומת הקודם. את תראי כבר. אצל אדם שהוא לא מודד מנוסה, אז הרגעים שהוא יכול להבחין בהם הם די שמנים. הוא לא יכול להבחין בדקויות שלהם. ככל שאת יותר מתקדמת במדיטציה, את יכולה להבחין יותר ויותר בקטעי זמן קצרצרים יותר, עד כדי סופר קצרים שבמצב רגיל אדם רגיל לא יבחין בהם. בשבילו זה יהיה רצף. על זה מדובר פה. אוקיי? כן.
ריכוז ממש כזה.
כן.
ממש עוד. את אומרת מתעוררות כל הזמן. יש... אבל אם בריכוז חזק, אין קריאה...
לא, אין. אתה שם את המיינד, והוא נשאר איפה שאתה אומר לו, והדברים האחרים לא יבואו. עכשיו, יחד עם זה, למשל, כשאנחנו מדברים על שלמות החוכמה, מה זה שלמות החוכמה, אתם זוכרים? זה הבנה של ריקות במיינד שספוג בחמלה. אז מה זה נקרא מיינד שספוג בחמלה? המיינד עכשיו הוא בריכוז חד נקודתי, והוא מרוכז בריקות. בכל זאת אנחנו אומרים שיש שם פקטור ברקע של חמלה. אין מחשבות של חמלה שעוברות באותו זמן, המיינד בריכוז חד נקודתי בריקות, אבל יש ברקע חמלה. ככה זה מתואר בספרות. כן.
אני רוצה פשוט לחזק מה שאמרתי עכשיו עושה על המוח.
כן.
אז יש משהו פרוססים עם האמיגדלה והכל, יש תהליכים של עיבוד מהיר ועיבוד יותר איטי. אם אתה נותן עיבודים ברבע, בזמן מסוים קטן מדי, זה נקלט, אבל לא, 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 לא בצורת המחשבה, ואתה לא יודע, ככה עשו בפרסומות. מכניסים לרגעי זמן קטנים, אתה לא יודע, עשו ניסויים אחרי זה. שמו בקטעים קטנים שהמוח עובד, הבדן גדלם לא זכק לו, אבל עשו ניסויים שתי קבוצות.
וזה עובד, אנשים הולכים לקנות, כן. וזה חוקי לעשות את זה, נכון? עושים את זה בבתי קולנוע, בפרסומות, וזה חוקי.
עושים, זה חוקי. יש אבל חלקים מסוים שהמוח לא יכול לאבד אותם כל כך מהר.
של האדם הרגיל. אבל מודד רציני...
אני יכול לקצר את זה, אבל לא זמן, פיסימני.
קוראים דברים מדהימים במדיטציה, וכשאת קוראים את התיאורים והאגידה מקושה, איך הם בלי שום מכשירים יכלו לראות חלקיקים טטטונים, חלקיקים קטנים של שנייה, אז זה מדהים. ואתם יכולים לחפות את זה בריטריטים, אם אתם נכנסים לריטריט עמוק, המיין מתחדד בצורה של אותו אומן. אתם יכולים להתחיל להפחיד בדברים שככה אתם לא יכולים להפחיד. כמו כשהם נופלים בפרקי זמן האלה שמיין רגיל לא תופס אותם. זה אולי פה נרוצה הסבר לשאלות. כן. כי אנחנו אומרים 65 בשנייה. אנחנו לא יכולים לתפוס חלקיק 1 חלקי 65 בשנייה. אבל הראשון ישנו שם.
אם תחושה עיסוק של מחשבה והמודד הטוב יותר, עשוי להתעסק
אך ורק
עם האובייקט שלו. כשהוא
יסבול
כאב, הוא לא
יסבול אותו? כאב מרכז אותך מאוד. את מגיעה לרמות הגבוהות האלה של מדיטציה, אין לך כאב. לא מנטלי ולא פיזי. אז זה היה 4. במצב הזה ב-4, הדרמפה הגיע למלוא ההתפתחות שלו. דרמפה הוא מפותח באופן מקסימלי. אנחנו זוכרים כל הזמן, אנחנו לא שוכחים את האובייקט. עכשיו אנחנו עוברים להתעסק עם אלה. 5 נקרא דווה ג'פה. אז אמרו דווה ג'פה, ודווה פירושו לאלף. אז אנחנו פה מאלפים את המיינד. משיגים שליטה במיינד, אם תרצו. ולמה הכוונה משיגים שליטה במיינד? פה אנחנו מתחילים לפתח שליטה באויבים האלה, בקהות ובהירות יתר. וקודם, הדבר הראשון שמתעסקים איתו זה בקהות. זה כשהמיינד שוקע, כי זה המצב היותר נפוץ ויותר מסוכן. ולמעשה, אני אכתוב לכם את 5 ו-6, אבל זה לא שקודם עושים את 5, גמרים את 5 ואחר כך עושים את 6. בעצם עושים אותם לסירוגים. אז בעצם הם הולכים יד ביד. אז ב-5, פה אנחנו פועלים כנגד הנטייה להתכנס יותר מדי פנימה. כי במדיטציה אנחנו מתכנסים יותר ויותר פנימה. אנחנו יותר ויותר עוזבים את העולם החיצון ואת עולם החושים ונשארים עם האובייקט. וכתוצאה מהתרגול הזה המתמיד במשך כמה חודשים להתכנס פנימה, יכול להיות שעברנו את הקו והתכנסנו יותר מדי. והתוצאה של זה שהמיין שוקע, אנחנו יותר מדי מופנמים. אז עכשיו אנחנו צריכים להפעיל אנטידוט לזה. הפעלנו יותר מדי כוח בלהכניס אותו פנימה. אז עכשיו אנחנו רוצים לעשות אנטידוט לזה, כי זה הופך לבעיה. והבעיה מתבטאת בזה שיש לנו קהות או קהות קלה. זה אומר או שאין בהירות או שאין חדות במדיטציה, זה איך שזה מתבטא. המיינד שקוע מדי, נמוך מדי. עכשיו, במצב הזה, כדי שנוכל לצאת ממנו, אנחנו קודם כל צריכים לתפוס את עצמנו שאנחנו במצב הזה. ושזה אנחנו צריכים את הששין לפתח לרמה עוד יותר גבוהה. בשלב 4 פיתחנו את הדרמפה לרמה הגבוהה ביותר. עכשיו את הששין לרמה יותר גבוהה. מי זה ששין? זה הכלב שמירה. דרמפה זה הזכרות, נכון. אז זה הששין, ופה אנחנו מפתחים אותו לרמה המקסימלית שלו. כמו איזה מרגל, הוא כל הזמן בודק מה קורה, מה קורה. האם שקעתי, האם אני יותר מדי בהירות, יותר מדי שקעתי, הוא כל הזמן בודק. וכששקענו אנחנו מרימים את עצמנו ודיברנו איך, נכון? דיברנו על האנטידוטס למצב הזה. הסיכום הוא שאם אנחנו כבר בשלב הזה, אנחנו כבר די מפותחים במדיטציה שלנו ולא ניפול לצורה הגסה שלו, אלא לצורה העדינה שלו, ואז לא נצטרך את הצורות הדרסטיות שמפסיקים לגמרי את המדיטציה או שופכים מים קרים, אלא אתם עדיין יושבים ואולי אפילו לא מחליפים את אובייקט המדיטציה, או שאם מחליפים אז נשארים על הקרית וחושבים על השפע והפנאי ועל הלמה הנפלא ועל התכונות הנפלאות של הבודה וכך הלאה. אז את זה אנחנו נייצג בציור, אז ככה, אנחנו עם האובייקט, ונמשיך, אבל כבר לא כל כך מוצא כמו שהיה קודם, כהות קלה. זה מתבטא בכך שאין לנו חדות של מדיטציה.
כן.
בשלב 4 מה שבעיקר עיסק זה את הרצף, אבל הדהות והעירות הן מאוד מאוד פעילות עדיין. בשלב 5, בגלל שאת מאוד התכנסת פה להשיג את זה, את עלולה ליפול לתוך קהות להתכנסות יותר, ואת נלחמת בה ואת עדיין נשארת עם קהות קלה. שלב 6 זה שיוואר ג'פה. לזה קוראים שיוואר ג'פה, אמרו שיוואר ג'פה. אתם זוכרים שיוואר מה זה? זה שלווה או רגיעה. אז בעברית נגיד להרגיע את המיינד. להרגיע את המיינד. הרש בסוף עושה את זה תואר הפועל. אז פה זה באלף את המיינד, פה זה להרגיע את המיינד. השמות כאן עכשיו כבר לא כל כך מבטאים את מה שקורה, כי זה עצם אנחנו עובדים עם החמש ושש לסירוגין. אז בשש התיאור שלנו יהיה, זה הפוך. בשש יש לנו את המצב של יש רצף, פה יש את העירות, אבל בצורה הקלה, בצורה מעודנת יותר, כיוון ששקענו. עכשיו אנחנו עובדים להרים את המיינד, אבל אנחנו עוד לא יודעים לנהוג, אז אנחנו הרמנו אותו יותר מדי. אז עכשיו אנחנו צריכים להרגיע אותו בחזרה. זה מה שקורה. והרגענו אותו חזרה, אנחנו עלולים שוב ליפול. וככה הלוך וחזור, וזה יכול לקחת די הרבה זמן. כי זה כבר אימון ברמה מאוד עדינה, הקטע הזה, של 5 ו-6 לסירוגין. כל אחד צריך לבדוק לעצמו מתי הזמן הטוב ביותר שלו למדיטציה, ולעשות שם את המדיטציה. לרוב האנשים זה השכם בבוקר. עוד לפני עלות השמש, לפני הזריחה. אבל אם אין לכם זמן אז או אתם לא קמים, תעשו מתי שיש לכם זמן. הכי חשוב שתעשו. אז כאן בשש אנחנו צריכים שהששין יהיה עוד יותר חזק. כי פה נפלנו, עכשיו פה עלינו יותר מדי, אבל אנחנו מתחילים להתקדם, אז הירידות הן פחות. אנחנו יותר ויותר נשארים בקו הישר. אז אנחנו צריכים עוד יותר לחדד את הששין כדי לתפוס את הדקויות של הסטיות. זה עדיין היה שש. וששין עוד יותר התגבר. בעצם זה לא שקודם התגברנו אותו לרמה מסוימת ואז עוברים לשש. שוב, אנחנו עושים לסירוגין, ובמשך תקופה מסוימת, די ארוכה לפעמים, ואז מגיעים לזה שייצבנו את כל הדברים האלה, הם נרגעו לגמרי. זה השיוואר, להרגיע את המים. כן, אנחנו שואפים להרגיע אותו. ולהרגיע אותו, אחרי שהרגענו אותך, מגיעים לשלב 7, ושבע נקרא נמפר שיוואר ג'פה. אז אמרו נמפר שיוואר ג'פה. אז זה אותו שיוואר ג'פה שהיה לנו, רק שנוסף נמפר לפניו, ונמפר פירושו לגמרי. אז בשלב הזה גם הדרמפה וגם הששים הגיעו לשלמות. הגעתם לאיזה שלמות של הזכרות ושל דריכות. הם מושלמים, זאת אומרת, המודעות שלכם היא מדהימה בשלב הזה. אתם מאוד סופר דופר מודעים וזוכרים ולא הולכים לאיבוד ולא מתבלבלים. יש לכם כבר מאוד עוצמתי. כבר לא קורה לכם הג'ינגווה ולא קורה לכם הגופה. שניהם לא קורים יותר. או אם הם קורים, הם קורים בצורה סופר דופר קלה. אולי הם מופיעים בצורה קלילה, ואתם צריכים לעשות עוד קצת מאמץ כדי לסלק אותם לגמרי. כדי שלא תצטרכו לדאוג להם בכלל. הג'ינגווה והגופה הם שני אויבים של מדיטציה, שני אויבים של המיינד שלי. ובשלב הזה הם כבר מאוד חלשים, כי אני כבר עשיתי הרבה תרגול להיאבק בהם. ואם קודם ידם הייתה עליונה לגמרי, עכשיו אני מתחילה לנצח במערכה. אני כבר כמעט ניצחתי אותם. הם עוד באים לפעמים, אבל הם כבר חלשים. ועוד קצת תרגול ואכניע אותם לגמרי. זה המשל. זה כבר לא שהם מתקיפים אותך אפילו, אלא שאתה הולך ומחפש את השרידים שלהם, ואתה מתקיף את השרידים שלהם. אז בעצם בכל השלבים מ-4 עד 7, אתם זוכרים, אחד היה לנו כזה נקודות של ריכוז, והשאר הלכנו לאיבוד. ב-2 יש פרקי זמן של ריכוז, אבל הם קצרים. ב-3 הם מתארכים, והרווחים הם מתקצרים. החל מ-4 אנחנו בריכוז. אנחנו כבר פיתחנו ריכוז, ואנחנו נשארים עם האובייקט. לא הולכים לאיבוד עם האובייקט. מ-4, 5, 6, 7 אנחנו עדיין מתעסקים עם הצ'יווה והגופה. מתעסקים עם הקהות, עם נפילה של המים, לעומת עירות יתר של המים. כל הזמן לומדים לנהוג. אז פה, אם אנחנו רוצים לצייר את זה, אז אלה עוד ישנם ככה לפעמים. כן? אתם הולכים ומחפשים את השרידים שלהם, לחסל אותם לגמרי. אוקיי? זה לגמרי להרגיע את המים. כבר כל הגלים הקטנים, הגדולים, הכל נרגע. הבריכה כבר שקטה. אלה שמעל לפני המים, אלה שמתחת לפני המים, הכל אתם מרגיעים לגמרי. וזה, כשאתם מצליחים להשלים את זה, אתם מגיעים לשלב 8. ובשלב 8 הוא נקרא סצ'יקטו ג'פה. סצ'יקטו ג'פה פירושו להגיע לריכוז חד נקודתי. צה זה נקודה וצ'יק זה אחד. ג'פה זה לעשות. זאת אומרת להביא את המים לריכוז חד נקודתי. זה סצ'יקטו ג'פה. להביא את המיינד לריכוז חד נקודתי, זה שלב 8. כבר אין לנו שום הפרעות, הבריכה שקטה לגמרי. אנחנו מתיישבים במדיטציה, אנחנו צריכים לעשות מאמץ ראשוני, להיכנס, לעלות על הכביש, ואז אנחנו נשארים עליו, ואנחנו נשארים כל הזמן במדיטציה, בלי הפרעות, בריכוז חד נקודתי. כן, את יכולה לעצום את העיניים. את נשארת על הכביש. עדיין צריך לעשות מאמץ קטן בהתחלה. בהתחלה אתם מתיישבים, אתם צריכים לעשות כניסה למדיטציה. וזהו, ואתם לא מוטרדים יותר על ידי האויבים, כי הכנעתם אותם לגמרי, כי פיתחתם את הששין והאדרנלין למידה מקסימלית. ושוב, כאמור, ההשוואה של כל התהליך הזה, זה שמתחילים עם אויב רב עוצמה, ובהדרגה, בהדרגה, הוא נחלש, ואתם מתגברים, ובסופו של דבר הכנעתם. הם כבר לא יכולים להתקיף אותם, כבר פירקתם את נשקם. זה 8. אתם כל הזמן על האובייקט בלי שום הפרעות. חוץ מאשר הרגע הראשון שאתם צריכים לעשות מאמץ. להיכנס, לעלות על הכביש, להליק את המנוע. יש מאמץ ראשוני. אז מרגע זה ואילך, אתם כבר לא צריכים להשתמש אפילו בששים. אתם כבר לא תתקפו, האויב הלך. סילקתם אותם מהמיינד שלכם. איזה דבר זה? הלכו, די. אתם בריכוז מדהים. לא, עוד לא שינה. 9, ניאמפה ג'וקפה. אמרו ניאמפה ג'וקפה. ניאמפה ג'וקפה. אז ניאמפה זה מאוזן. ניאמפה ג'וקפה זה אתם שמים את המים והוא מאוזן. זה מדיטציה מאוזנת. פה אתם אפילו לא צריכים להפעיל מאמץ התחלתי. אין שום מאמץ, זה בא חלק. מצב שבו זה כמו הוא מתיישב על הפסנתר והאצבעות רצות על הפסנתר. אתם לא צריכים לעשות שום מאמץ, אתם במדיטציה. והמיינד הוא סופר דופר מרוכז וחד נקודתי. וזה אחרי הרבה אימון. זה יוצר שדה פורה לשינה. זה לא שינה, אבל זה כבר כמעט. מה ההבדל בין 7 ל-8? ב-7 עוד יש שרידים של האויבים, של הצ'ינגווה והגופה, אבל זה כבר לא שהם מתקיפים אותך, אלא את מתקיפה אותם. הם כבר מאוד חלשים, ואת מבארת את השאריות שלהם. בתיאור הזה יש לנו 7-8, יש תיאורים אחרים שיש פחות דרגות. זאת אומרת, זה ניסיון של מישהו לתאר מצבים מתוך ההתנסות שלו, ויכול להיות שהניסיון שלך יהיה קצת שונה.
איך
ניצבתי שבלי העיגול
של המאמץ?
כן, אותו דבר, בלי העיגול של המאמץ. את לא צריכה לעשות שום מאמץ, כן.
זה עושה מצב שבן אדם יצא כל הזמן במדיטציות
לא, עוד לא? לא, עוד לא. אבל כשהוא מחליט לעשות מדיטציה, הוא כבר שם. הוא רק חושב במדיטציה ובמדיטציה. הוא לא צריך, בוא נביא את האובייקט, את עם האובייקט. ואם האובייקט שלך, נגיד, זה הבודה, את מחליטה להיות עם הבודה, אז כבר עם הבודה. את לא צריכה להביא אותו, לדמיין אותו, לצייר אותו, את איתו. הוא כבר פה, והוא ברור, והוא חד. כאילו שהוא עומד על ידך. אז אמנם הוא אובייקט מנטלי, אבל הוא חי והוא ברור והוא חד, הוא כל הזמן איתך. ואם האובייקט שלך הוא הלמה, כשאת שכללת את המדיטציה לדרגה הזאת, הלמה כל הזמן איתך. לא צריכה למסור לטיבט. הלמה כל הזמן איתך. לגמרי.
זה עוזרים מדהימים לשדרה.
או, מצב נפלא. זה מצב שכאמור זורע קרקע פוריה לשמתה. מה ההבדל בין זה ושמתה עצמה? בשמתה יש את השינג'אנג, את הקלות התרגול, את העונג הזה של הקלות התרגול. עדיין צריך להמשיך לתרגל 9 שוב ושוב 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 ושוב, לעשות שוב מדיטציה, כדי להגיע לשמתה. בשלב מסוים מגיע העונג הזה ואי אפשר לטעות בו. יש לפבונקרים פה שתיאור מאוד יפה של זנחסיה, הוא מתאר את זה מאוד יפה בספרו. בהתחלה כל סבל מנטלי מסולק, אין יותר סבל מנטלי. בשלב הבא יש עונג פיזי, ויש פה בעצם 4 שלבים, אנחנו נתאר אותם בהזדמנות אחרת. כאמור זה מוביל לשמתה, שמתה זה המצב הזה של מדיטציה מושלמת, שיש בה קלות של תרגול, שיש בה עונג, ריכוז חד נקודתי. אחד הדברים שמציין שינג'אנג זה שיש לי שליטה גמורה במים, אני יכולה להגיד לו עכשיו תישאר על האובייקט הזה 4 שעות, רק על האובייקט הזה, ואל תזוז, והוא ינשאר שם. יש לי שליטה מלאה בגוף. אני אומרת, עכשיו תשב 4 שעות במדיטציה, והוא יושב 4 שעות במדיטציה. בעונג. בעונג. אין שום מצוקות בגוף. זה מצב מדהים. ומדהים לראות איך ברטריטים, איך זה קורה עוד הרבה לפני שהגעתם לשם אתה. העונג הזה של הגוף שבא יחד עם התיהור של המיין, שבא יחד עם שמירת הנדרים, זה פשוט תהליך מדהים לצפות בו, זה נותן הרבה עידוד בדרך, אחת הסיבות להיכנס לרטריטים יותר ארוכים. אתם רק יכולים לחוות את זה אחרי לפחות 2.5 ברטריט. אז אם אף פעם לא עשיתם יותר משבועיים, למשל אף פעם לא הגעתם לנקודה הזאת, כי זה רק מגיע שמה, אבל כשזה מגיע זה נותן המון עידוד, כי א' זה מאוד מענג, בעצם זה נותן לכם עידוד להמשיך בדרך, להתעמק. וקורים דברים מדהימים בשלב הזה. כשאדם מגיע לשם אתה, הוא מתחיל לעבור לתרגול ויפשיאנה. אתם זוכרים בריטריט שלנו, המשלנו את השם אתה למיקרוסקופ, ואת המיקרוסקופ הזה אנחנו לוקחים ומכוונים אותו להסתכל על הריקות, שזה היה היהלום במדיטציה שלנו. ואז זה בעצם תהליך קצת אחר, כי בשם אתה אנחנו מתמקדים באובייקט התמקדות חד נקודתית. אנחנו רק נשארים עם האובייקט, אין תנועה של מים, הוא נשאר עם האובייקט כל הזמן. בויפשיאנה אנחנו מתחילים להתמקד בריקוד ואנחנו עושים אנליזה. אתם זוכרים את הפסוק ההוא ממקור כל חסדי? שהוא מבקש מהלמה את הברכה שמה, שהדעת לא תוסח לאובייקטים שאינם נכונים, וכן שאוכל להבין נכונה משמעות באמצעותו של ניתוח כהלכה. אתם זוכרים שם את הבית הזה? אז יש שם את העניין של ניתוח כהלכה, ניתוח זה חשיבה אנליטית. אז עכשיו הוא הולך ומתמקד בריקות, והמיינד הוא עכשיו כמו קרן לייזר, הוא בעל עוצמה אדירה, והוא חד ואנחנו יכולים לשים אותו. אז בויפשיאנה אנחנו הולכים ומתחילים לעשות ניתוח, ואנחנו עכשיו שוב צריכים בעצם מחדש לייצב את המיינד. כי קודם ייצבנו אותו לגמרי והגענו לשם אתה, זה אחרי 9, יש שם אתה. עכשיו אנחנו מתחילים להשתמש בו לעשות ניתוח, ואנחנו שוב צריכים להשיג את המיקוד הזה עם האנליזה.
מה שניטרלנו אותו בזה, אנחנו שוב מחתרים אותו בשביל
המיקוד. כן, לא הייתי אומרת שניטרלנו, הילפנו אותו. ניטרלנו
אותו משתולל,
כן, עכשיו הוא כבר לא משתולל, עכשיו משתמשת בזה ומכוונת. עכשיו, כשאת מכוונת, יש שם מחשבה, יש שם תנועה של המיינבוט, שקודם לא הייתה תנועה, היה רק מיקוד. עכשיו יש תנועה מסוימת, ואת צריכה להתאזן שוב. אבל עכשיו היכולות שלכם מאוד גבוהות. ואז באה ויפשיאנה. אז מה שמבדיל בין שמתה וויפשיאנה, כאמור, זה שמתה מחזיקה את האובייקט, וויפשיאנה מנתחת את האובייקט. שמתה זה רק הכלי, אותו אני מחזיקה על האובייקט בצורה הדוקה. כמובן, כדי שאני אצליח בויפשיאנה לראות ריקות ישירות, אני צריכה להבין היטב את האובייקט שלי. שזה אני צריכה ללמוד הרבה הרבה על ריקות. ולעשות הרבה מדיטציה אנליטית על ריקות, במקביל למדיטציות של ריכוז. זה שני סוגים שונים של מדיטציה. זה מדיטציה אנליטית וזו מדיטציה של ריכוז. אני צריכה לאמן את עצמי גם בזה וגם בזה. אז המדיטציות שעשינו ברטריט של הלאמרים הן מדיטציות אנליטיות. במקביל אנחנו צריכים להגיע את הרמה כזאת שגם נוכל לפתח מדיטציות של ריכוז. ואת אלה גם אפשר לעשות על נשימה למשל. או על אובייקט כמו הבודה או אובייקט שלמה נותן לכם. אדם שהגיע לשם אתה יכול במקום ללכת ולמקד את המיקרוסקופ הזה על היעלום, יכול להמשיך עם המדיטציות ולעלות דרגות ריכוז עוד יותר גבוהות. יש עוד 8 דרגות ריכוז עוד יותר גבוהות, בנוסף אחרי שם אתה. ומשם אתה אפשר וצריך ללכת לויפשיאנה, אם אתם בדרך של הבודיסטטווה, כי אתם רוצים לראות ריכוז ישירות, כי זה מה שמשחרר. אם אתם לא בדרך הזאת, לא לימדו אתכם, לא היה לכם הקרמה לפגוש את המורים האלה, לימדו אתכם משהו אחר, אתם יכולים להמשיך מכאן, יש עוד 8 דרגות. ודרגות הולכות ומתעדנות של המיינד. בשלב הזה המיינד שלכם הוא מעולף, עוד לא חיסלתם את הזרעים, אתם עדיין בסמסרה, אבל הוא הרבה יותר מעולף, הוא הרבה יותר מתורבת. ועכשיו אתם בדרגה בדרגה יכולים ללכת לרמות היותר גבוהות, מה שאנחנו לא ממליצים, לפני שהשגנו ראייה ישירה של ריקוד. אחרי זה כן, אבל לא לפני זה.
לג'אנות?
לג'אנות, כן. ואנחנו בדרך שלנו לא ממליצים ללכת לשם לפני ראייה ישירה של ריקוד. כי יש סכנה גדולה, כי כדי להגיע לג'אנות האלה, צריך הרבה הרבה להתאמן. במדיטציה של ריכוז חד נקודות. אין לך בעצם את האובייקט שמביא אותך להערה. אז את מקדישה הרבה הרבה זמן לאובייקט שאין בו את הכוח להוציא אותך מסבל. כשאת מקדישה ככה הרבה זמן, המיין שלך מאוד רגוע, את בעונג, את בעונג עוד יותר גדול משינג'אן, הוא אחר. והוא פחות ופחות סמסרי. למעשה, אחרי שם אתה, אם את ממשיכה במעונך, הגוף אולי עוד כאן, אבל המיין יוצא מכאן. ואז את עלולה לצאת לגמרי. ואז את עוברת לעולם הצורה, עולם החסרי צורה, את עלולה לעזוב את הגוף לגמרי, למות. אבל אין לך שחרור שם. וזה מאוד נעים, וזה מאוד מהדג, ואת חושבת שאת בנרוונה, ואת לא. כי את הזרעים לא חיסלת עד שלא ראית ריקות. לכן, אם יש לך את הקרמה, לפגוש מורים שאומרים לך, אל תלכי לשם. הם מצילים את נפשך. כי הם שמה, בסוף נתקלה הקרמה הטובה שמביאה לך את כל העונג הנפלא הזה, ואז את נפלת, כי את לא למדת לחדש אותה, את לא למדת איך לייצר קרמה שתמנע ממך סבל, כי אין שם שום דבר שילמד אותך את זה. כשאת פה, את יושבת במדיטציה, את לא פוגעת באף אחד, את לא חושבת מחשבות רעות, את במדיטציה חד נקודתית, אז את לא צוברת קרמה שלילית, אבל את גם לא צוברת קרמה חיובית במיוחד.
שמונה, שבוע דיברנו על נרוונה, האם
נרוונה
הוא מצב שרק מי שראה
ריקות
ישירות
יכול לרפוא או גם? חייבת להיות ראייה ישירה של ריקות לפני שאפשר להגיע לנרוונה. כדי להגיע לנרוונה חייב להיות שלב של דרך הראייה.
זה מה שמקביל לסמאדי.
המילה סמאדי לא מספיק ברורה בספרות, ולכן אנחנו נמנעים מלהשתמש בה. הוא מופיע בספרות, והיא מובילה לפעמים באותו פסוק בשלושה מובנים שונים. אז אנחנו נמנעים, כי אנחנו, למזלנו, נפלנו למסורת הגילוקפה שמחדדת ומדייקת בצורה מדהימה. אז למה לקחת משהו פחות מדויק אם יש לנו את הידע המדהים הזה? כן.
זה שבניין הגיע דרך היעדר
עצמיות.
נרוונה, אותה נרוונה
שזה שחווה ריקות ישירות? לא. אז זה שחווה ריקות ישירות לא עובר לנרוונה. הוא על מסלול של בודיסטטווה, והוא נמנע מלעבור לנרוונה, הוא הולך ישר למסלול של ההערה. הוא יכול להגיע לזה. הוא עולה על רמות הבודיסטטווה, הוא עושה אימון של בודיסטטווה, ואז ברמות הבודיסטטווה יש 10 רמות לפני שמגיעים להערה מלאה. ברמה 8 מגבילה לרמה של ארהת. בודיסטטווה ברמה 8 יכול לעבור לנרוונה אם הוא רוצה, והם באופן מכוון נמנעים מלעשות את זה. ונשארים בסמסרה עוד קצת כדי להגיע לרמה יותר גבוהה. אז הם עובדים עם היצורים ברמה מאוד גבוהה. ורק להגיד עוד מילה, כשמתקדמים בג'אנות האלה, בהדרגה בהדרגה, מתרחקים מסמסרה במיינד שלנו, ואז אנחנו עוזבים כל צורה של אומללות מנטלית או אומללות פיזית, כל הרמות של היאחזות באובייקטים סמסריים, זה נהיה לנו בהדרגה יותר ויותר גס ולא אטרקטיבי, כי יש עונג עוד יותר עדין ויש הנאות עוד יותר עדינות, ואז כל פעם שאנחנו עולים ברמה, הרמה שמתחתיה נראית לנו גסה ומאוד לא אטרקטיבית, ולעומת זה, זו שמעליה נראית לנו מאוד אטרקטיבית. אז אנחנו ממשיכים שם, בסופו של דבר נגמרות הרמות, יש 8 כאלה. בסופו של דבר הן נגמרות, ומה? אז אתם עוברים לעולם הצורה או לעולם החסרי צורה, ומשם חייבים ליפול. אתם לא יכולים להגיע משם להערה. כן, בבקשה.
הבודה לימד אותה.
האם הבודה לימד אותה? כן, הוא לימד את הג'אנות, כן. הבודה לימד את כל ההיניינה. כל הבודה לימד. לאנשים בכישורים שונים, לאנשים שלא היה להם את היכולת המנטלית לחשוב ולנהוג כמו בודיסטו. אלה מההיניינה רעים המאזינים, נכון? הם נקראים המאזינים. למה הם נקראים מאזינים? כי הם יכולים לשמוע טיצ'ינג של המעיינה, אבל אין להם את היכולת לממש אותם, לתרגל אותם, לתרגל למען כל היצורים, ולקחת אחריות מלאה על כל היצורים, ורק הדבר הזה יכול להביא להיער. בג'אנו. בבודיסטאטה ברמה 8, כן.
אנחנו
מגיעים לג'אנו? לא, כי בלי לראות ריקות ישירות אי אפשר להגיע לנרמה.
אבל הוא משתחרר מכל המגעים המוכנים?
לא, לא, הוא לא השתחרר. הוא לא רק השתחרר מהצורה הגלויה שלה, המניפסטד פורם, זו שמתבטאת, אבל הזרעים תמונים בו. קרמות שמה, הוא לא עשה שום דבר לחיסול הקרמות השליביות. הוא רק הפסיק לצבור אותה. אז הם כולם שמה. הוא משתמש לעומת זה בקרמות הנפלאות, כי הוא מגיע לעונג עצום, והוא משתמש בקרמות הטובות, ואז הוא מוכרח ליפול.
סליחה, אני רק
רוצה
להוסיף עוד דבר, במקרה של המוח, שקוראים פה, בגלל שיש התקדמות חזקה מאוד במחקר של המוח. למשל, התקופה שהפסיכואנליזה הייתה התנגדות לתורה של פרויד. בקרים של המוח החדשים, יש חזרה לפסיכואנליזה, וזה קשור למה שנעשה פה, והיא שתהליכי תיקון יכולים לעשות רק אם אתה מעורר את הזיכרון הקודם במשך זמן מינימלי. אסור, הכל מחקרים מדעיים שבדקו את זה, זאת אומרת, הזיכרון הקיים, ונקרא לזה הנגע אצלך, כאילו הנגע הרע, הוא צריך לעלות, וכשהוא עולה אתה יכול להחליף אותו. הוא צריך להיות, לבוא, הזיכרון, עשו מסתיים עם אנשים שלא היו את הזיכרון, לעומת מישהו שהביאו לו תורה חדשה. אם תעשה את זה סתם, הנגע הישן יישאר, הזיכרון הישן יישאר. והפסיכואנליזה, למה היא הצליחה, פרויד כאליזה? משהוא העלה את האירוע הקודם, ברגע שהעלית את החוויה, אתה יכול להחליף אותה, אבל אתה צריך לעלות על הבית של זמן מסוים, מינימלי, בדקו איזה שעה או דקה או זמנים מסוימים, ובדקו תוך כמה זמן הזיכרון מחליף. לוקח למוח לאבד את הדבר הזה כדי שייכנס לזיכרון הקבוע. איזה שעה, שעתיים או כאלה דברים. ולכן צריך, הכי טוב זה לעשות את זה שעולה הדבר הזה, זאת אומרת, אם נלך בלכב, אז אם עולה מחשבה, או הרגל לה, או נגע לה, ברגע שהוא עולה, אתה מתנהג אחרת, אז אתה יכול להחליף אותו. ולבאר אותו, כאילו להחליף אותו בלימוד חדש.
מאוד מעניין, מאוד מעניין, כן. בריטריט עמוק, כל הדברים האלה יעלו.
אני רוצה להבין משהו שנייה. אנחנו, אני שייכת למהיאנה?
הלימוד שלנו הוא כולו מהיאנה.
הלימוד שלנו הוא מהיאנה, ואני שייכת לזרם.
כן, זה המסורת שממנה אני באה.
והשושלת שלי היא?
כאילו כבר.
היא המסורת או היא השושלת?
שושלת זה המורים שהביאו, אוקיי? אז את במסורת של המהיאנה, של הגלוקפה, שנוסדה על ידי ג'סון קאפה, זה יותר מפורט, כי לג'סון קאפה היו הרבה תלמידים, ואנחנו עברנו שושלת מסוימת שהביאו אותך לקן רימפוצ'ה, וממנו גשם מייקל ואליי במקביל, כי שניהם היו למות שלי. אז את במסורת שמשלבת את כל אלה. זו אותה מסורת של הדלאי לאמה. אוקיי, okay. עכשיו, למרות שאנחנו במהיאנה, אנחנו כוללים הינייאנה, אנחנו בפירוש מתרגלים גם הינייאנה, אבל לא כמטרה בפני עצמה, אלא כחלק מן הדרך של המהיאנה. זה השלבים הראשונים בלמרים. אנחנו מתרגלים אותם כחלק משותף עם המהיאנה. אנחנו לוקחים את האימון של ההינייאנה, של הצ'יווה מתקפה, המדיטציה על מוות, על הרעיות, על קרמה, על שמירת המוסר, על נדרי החופש, כל זה הינייאנה. ואנחנו מתרגלים את זה, אבל אנחנו מתרגלים את זה בתור חלק מן הדרך הגדולה. אוקיי? אז מה שנשאר פה זה לדבר כמה מילים על הלמרים. כן, נעמי.
אני מבאשת שזה עדיין לא מסובר לי בראש, אבל אני חושבת את זה עכשיו. הנה היה מגיעים לנירוונה.
כן. יכולים להגיע.
יכולים להגיע לנירוונה. כן. החבר'ה שולחים עד דרגת ריקוד 18
בנירוונה. אם הם עברו את השלב של לראות ריקוד ישירות, אפילו בגרסה של ההינייאנה, יש שלב כזה, הוא נקרא קצת אחרת, אבל יש להם דרך הראייה, יש להם. גם להינייאנה וגם למהיאנה יש את חמש אבני הדרך. ואפילו להינייאנה יש רמות, ולכל אחת מהדרכים יש חמש אבני הדרך. כדי להגיע לנירוונה, חייבים לעבור דרך הדרך השלישית.
אלו שהגיעו
לנירוונה
יצאו
מסנסה. כן, מי שהגיע לנירוונה יצא מסנסה. אז ההבדל
ביניהם למהיאנה הוא רק בזה שכיוון שהם לא
התעקשו
על אסיפת חסד ועל...
הם עושים חסד, אבל הם לא באוריינטציה של מהיאנה. כשאת אומרת רק, זה כל ההבדל. בודה מסביר את ההבדל הזה. אני חושב שלמדנו את זה באחד האש המדיטציה, לא? בודה אומר... לבודיסטטווה שהוא כבר ברמה 8 והוא כבר אוטוטוט עובר לנירוונה והוא אומר לו מה שאתה ראית זה רק אור אחד יש ביליוני אורות אל תלך לשם, תישאר פה תמשיך איתי, תן לי להוליך אותך
אחד מה שמגיעים לנירוונה זה פשוט שאני לא הייתי שמולי הם הגיעו לנירוונה זאת אומרת שהם ראו איזשהו סוג של ריקוד
כן נכון.
כיוון שראו איזשהו סוג של ריקוד, נפטרו החבר'ה שהגיעו לנירוונה ממגיעיהם הרוחניים.
וגם עם הזרעים שלהם.
עם הסנסה.
כן.
ומתענגים לנצח. אין להם רגעים יותר, אין להם יותר כמה.
כן, הם לא יכולים יותר ליפול לסמסר, אז זה לא יקרה להם. אבל אומרים, ככה אומרים בספרות, שכעבור מיליוני שנים באים הבודות ומאירים אותם משם ומעלים אותם על דרך המהיאנה. ובסופו של דבר הם גם יגילו להארה מלאה. אבל בינתיים בזבזו הרבה זמן, שיכלו לעזור ליצורים. כן, זה לא עוזר לאף אחד. ואנחנו בתפילות שלנו מתפללים לא להישאר בסמסרה ולא ליפול לנירוונה נמוכה. אנחנו רוצים להגיע להארה המלאה של הבודה.
איזה היגיון יש ולהמשיך משלב 10-18 בלי לעבור את ראיית הריקוד ובלי להגיע לנירוונה?
אין...
נכון. למה להם להגיע לעולם הצורות או חליפי הצורה?
השאלה לגמרי לעניין. הסיבה היחידה שמישהו עושה את זה כי לא הייתה לו הקרמה לפגוש מורים שינחו אותו אחרת. זה אנשים מאוד מתקדמים, פשוט לא הייתה להם הקרמה לשמוע את הטיצ'ינג זה. וזה נורא עצוב לפעמים. נתקלים בהם, זה נורא עצוב. כי הם אפילו לא מאמינים בתקפות של הטיצ'ינג זה. הם לא פתוחים לשמוע אותם. כי המורים שלהם לא לימדו אותם את זה. וכשרואים את היוצא מן הכלל מזה מאוד נדיר. כי זה איזה מין סגירות כזו.
אני חושב שזה המאזרים, כי הם לא מסוגלים.
כי אין להם כרגע יכולת, כן. זה ביטוי אחר לקרמה. מה זה נקרא שהם לא מסוגלים? אין להם את הקרמה. אז הם לא יפגשו את המורים. מה זה נקרא שהם לא פוגשים את המורים? הם יכולים לשמוע את הדברים האלה, אבל הם לא ילכו בכיוון הזה. הם יימשכו לאלה ולא לאלה.
אז זה זכות לנו, יש קשה שאנחנו
יודעים שהשארים בהם? כן, זה דבר עצום. אני לפעמים מלאת הכרת תודה, כי אני הייתי שם, ופגשתי את המורים הנוכחיים, והייתה לי הקרמה להימשך לזה, ולהשקיע את עצמי בלימוד של זה. אז פגשתי אנשים כאלה שנשארו שם, ולמרות ששמעו נשארו שם, מסתכלת מה מבדיל, ובסופו של דבר מה שמבדיל זה קרמה שקשורה באיזה מידה יש חמלה, ובאיזה מידה מוכנים לקחת אחריות. בסופו של דבר זה חסד, כמה חסד עשינו. ובסופו של דבר כולם יגיעו להרם להר, רק תלוי כמה זמן זה ייקח, ואם הדרך תהיה במישרין, או זה ייקח יותר זמן, או שבכלל ניפול בדרך לצורות הסובלות. כי גם דרך המעיינה, גם שם יש הבדלים גדולים, יש כאלה שעולים על דרך המעיינה, ויש להם את היכולת, אבל הם לא מוכנים מבחינה קרמית לטנטרה. ואז ייקח להם 300,000 עידנים. גם אם יגיעו כבר לבודיצ'יטה, זה לוקח המון זמן. המון המון זמן. גם כשהדרך היא כבר מושלמת והיא נהדרת, והיא לא מחזיבה. ככה ש... אני חושבת שאתם, לאן שהדיון הזה הוביל, זה איזה מזל מדהים, נופל בחלקנו, ליפול ו... על דרך שמובילה לדרך המהירה, שגם מכינה אותנו, מכינה את כל השלבים האלה, לעלות על הדרך המהירה. זה נדיר לראה. עכשיו גם להצליח בדרך המהירה, וכל השלבים שלה זה בכלל צירוף שהוא כמעט לא קיים ביקום, בכל היקום, נורא נדיר. וככל שעולים יותר, קל יותר ליפול. כי לעלות למעלה זה אומר שניצלתם קרמה מדהימה, אתם קרובים קרובים. עכשיו אם אתם לא זהירים, קל למעוד, מאוד קל למעוד. ולכן תורשה החמה הזאת כדי שלא תימדו.